ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף יוד א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה אחרונה בדף יוד עמוד ב'. מיד נשים לב, לפני שנתקדם בתוך הגמרא, במה שכתבנו בשוליים. יש לנו נושא, מבנה, ואנחנו גם מציינים שהסדרה הזאת ממשיכה עד אף יוד ג'. אנחנו נשתמש במאוינים, סדרה של ברייתות ומאמרות שמתחילים אין מעברין את השנה. מה שכתבנו, המילה אין בתוך סוגריים, בגלל שחלק מהמקורות יהיו בלי המילה אין, אלא מעברים את השנה. אבל הנושא קשור, נושא ארוך, ואמרנו כמה מילות הקדמה דווקא בשיעור הקודם, השיעור של דף יוד, וכדאי מי שהוא שומע לראשונה את השיעורים גם להקשיב למה שאמרנו במחצית השני של השיעור הקודם. רק נחזור על פרט אחד, והדגשנו את זה מקודם בשיעור הקודם, שהפרטים הם רבים מאוד בכל הנושא הזה של עיבור שנה, לכן נמנענו מלנסות אפילו לתת איזו הקדמה מפורטת לנושא. עם כל זה אנחנו נתקדם בגמרא. יש פה סימן, זמן נשיא צריך גדי סימן. המילים האלו יקבל משמעות במשך הגמרא. תנו רבנן, אין מעברים את השנה אלא, ואנחנו ממשיכים לדף י' א' עמוד א', במזומנים לה. זאת אומרת, הנשיא בית הדין צריך להזמין את המשתתפים לעיבור השנה, נקרא לזה לחישובים הקשורים לעיבור שנה, הם נעשים יחד עם עוד דיינים, התאספות היא דרך הזמנה, אז הנשיא צריך להזמין אותם מבערב. מעשה ברבן גמליאל, הוא היה הנשיא, שאמר, השכימו לי שבעה לעלייה. זה בהתאם למה שראינו במשנה, שיטת רבי שמעון בן גמליאל, שהוא הבן של הנשיא הזה, שבעניין עיבור שנה, המשנה אמרה בשלושה ובחמישה נושאים ונותנים וגומרים בשבעה, וזה הסברנו בפעם בשיעור הקודם בדף י' עמוד ב'. אז המספר שבעה קשור לנושא הזה של קביעת עיבור שנה. אז הוא אומר, השכימו לי מוקדם בבוקר שיבואו שבעה לעלייה, מקום מושבם לדיונים האלו. השכים ומצא שמונה, הוא מצא שמונה אנשים, אמר, מיהו שאלה שלא ברשות ירד. עמד שמואל הקטן, אגב זה דבר שמאוד יכול לבייש בן אדם, בן אדם שנמצא שם שלא בהזמנה שתצא. אז קם שמואל הקטן ואמר, אני הוא שעליתי שלא ברשות, ולא לעבר השנה עליתי, אלא ללמוד הלכה למעשה הוצרחתי. רציתי להיות נוכח בזמן שאתם המוזמנים דנים בנושא אם יש לעבר את השנה, להוסיף חודש אדר או לא. בגמרא ראינו כבר פה צורת מאוין, ובשוליים יש לנו התייחסות לזה בכותרת נושא מבנה. המאוין הזה בא להבליט אנשים שמהם לומדים לחפות על אחרים להצילם מבושה. אז פה שמואל הקטן מקבל על עצמו שהוא זה שהופיע שם שלא בהזמנה. אמר לו, אז רבן גמליאל הגיב, שב ונשב, ראויות כל השנים כולן להתעבר על ידך, אלא אמרו חכמים, אין מעברים את השנה אלא במזומנים לה. וכאן הגמרא מגלה, ולא שמואל הקטן הפה, הוא דווקא כן היה מוזמן, אלא איניש אחינה, ומחמת כיסוף הבושה, הוא דבר. מה ששמואל הקטן עשה, ההנהגה שלו, זה לקבל על עצמו הבושה, כדי לחסוך את התחושה הזאת מזה שבאמת הופיע שם שלא בהזמנה. בשס עוזר, השס שלנו, של מפת התמוד, אתם רואים קטע שמסומן בסוגריים, ויש גם, תשימו לב לסימון של אורך הסוגריים. ולא רק זה, במשך הקטע הזה יהיה גם מה שנקרא סוגריים תוך סוגריים. אנחנו מבחינים בין סוגריים האלו שרואים מיד, וסוגריים שיופיעו בשורה החמישית ברחבות של הגמרא, שהם גם כן סוג אחר של סוגריים. יש לנו כוכבית וההערה בסוף, בצד, בשוליים. כתבנו, סוגריים תוך סוגריים. אחרי הסוגריים, הגמרא תחזור לעניין מעברים את השנה. א', הקטע הראשון בתוך הסוגריים עניינו חיפוי על אחרים למנוע בושה. ב', הקטע השני שהוא בתוך הסוגריים, הווי ברייתא שמובא בגלל שהגמרא לפניה הזכירה את שמואל הקטן. עכשיו, מאחר שהסברנו את מבנה הגמרא, נלמד את הגמרא באופן ישיר. כי מה שאמרנו, שפעולת שמואל הקטן כדי לחסוך בושות ממישהו אחר, כי הדייתיב רבי וכדריש, הוא אמר דרשה והריח ריח שום, הריח בין המשתתפים, מישהו מהציבור הפיח ריח שום. אמר, מי שחר שום יצא. עמד רבי חייא ויצא. עמדו כולן ויצאו. בשחר מצא רבי שמעון ברבי, הבן של רבי, לרבי חייא, הוא פגש את רבי חייא, אמר לי, רבי שמעון שואל אותו, אתה הוא שציירת לאבא, אתה זה שאכלת את השום וגרם אי נוחות לאבא שלי? אמר לו, לא תהה כזאת בישראל, ודאי שלא, זה לא אני. אבל פעלתי בצורה כזאת שנוכל לחסוך את הבושות מזה שבאמת אכל את השום. ורבי חייא מהיכה גמיר לה, איפה הוא קיבל את הרעיון, את ההדרכה הזאת, או את העידוד לנהוג בצורה כזאת? תשובה מרבי מאיר, דתניא, מעשה בשעה אחת שבאת לבית מדרשו של רבי מאיר, אמרה לו, רבי, אחד מכם קידשני בביאה. קידושין, המשנה בתחילת מסכת קידושין אומרת שבשלושה דרכים האישה נקנית, ואחד מהם זה דרך ביאה. עכשיו אנחנו יודעים שזה לא רצוי, זה לא נקרא בלשוננו טעם טוב שהקידושין יהיו על ידי ביאה. אז האישה הזאת באה ואומרת שאחד מכם קידשו אותי בדרך הזאת. עמד רבי מאיר וכתב לה גט כריתות ונתן לה, כאילו הוא זה שקידש אותה ועכשיו הוא מגרש אותה. עמדו, כתבו כולם ונתנו לה. אז בין ובין זה שבאמת קידש אותה דירש אותה, אבל בזה שרבי מאיר פעל בצורה כזאת הוא חסך מאותו שבאמת קידש אותה בביאה, שאמרנו שזה לא הוגן, וחסך ממנו את הבושות. ורבי מאיר, מהיך גם ירנה, משמואל הקטן. אנחנו חוזרים אחורה מבחינת דורות. אז ראינו, נכון, הזכרנו בהתחלה שמואל הקטן, אבל אז בתוך הסוגריים פנינו לרבי חייא, שהוא יחסית מאוחר היסטורית, וקדם לו רבי מאיר, קדם לרבי מאיר שמואל הקטן, וזה כבר ראינו למעלה בעניין ההזמנה לעיבור השנה. ושמואל הקטן מאיכר גמיר לה משחניה בן יחיאל, תכתיב. כבר אנחנו כאן נכנסים לתקופת התנ"ך בספר עזרא, והנושא שם עם שחניה בן יחיאל הוא קשור לנושא נישואי תערובת גויים ויהודים בזמן עזרא, דכתיב, ויען ישחניה בן יחיאל מבני עילם ויאמר לעזרא, אנחנו מעלנו, כאן קבקפנו, אנחנו, הוא לוקח על עצמו, אני ביניהם, אנחנו מעלנו בלוקנו ונושב נשים נוחיות מעמי הארץ, ואתה יש בכפי לישראל הזאת. ולמען האמת, אותו שחניה בן יחיאל הוא לא לקח אישה נוחיה. כך אפשר לראות בתוך ברשי למעלה בשורות הקצרות, אנחנו מעלנו והוא לא נעשה נוחית והכניס עצמו בכלל שלא להלבין פניהם. נמשיך בגמרא, ושחניה בן יחיאל מאיכר גמר לה, ממי הוא למד? תשובה, מיהושע, הרבה שנים קודם. יהושע הכוונה ממעשה דיהושע, לא מיהושע עצמו כמו שנראה. כך רשי גם כן אומר, ממעשה עם יהושע. דווקא אפשר לומר מהקדוש ברוך הוא, נראה. תכתיב, ויאמר השם אל יהושע, קום לך, למה זה אתה נופל על פניך? חטא ישראל. כאן הקדוש ברוך הוא בא עם ביקורת, ואומר שיש חטא בתוך ישראל בקשר למעילה בחירים, בשלל שכבשו בזמן מלחמת יריחו. אז אמר לפניו יהושע, שואל ריבונו שלם, מי חטא? אמר לו הקדוש ברוך הוא, עונה, וכאן סימנו, אמר לו על הקדוש ברוך הוא, כי ממנו אפשר ללמוד את הרעיון לחסוך בושות מהאשם ממש. וכך הקדוש ברוך הוא עונה לשאלת ירושע, מי חטא? הקדוש ברוך הוא אומר, וכי דלתור אני, אני רכי, אני רוכל, אני מספר לשון הרע, לך עתל גורלות, דרך גורלות תגלה מי הוא האשם. אבל אל תצפה ממני, אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, שאני אגלה לך. ואם היית אימה ממשה, דכתיב, ואנחנו נוסיף כמה מילים לפסוק, ויאמר השם אל משה, עד ענה מענתם. ורשי הזה אומר מענתם כולן בכלל, והרי כולן לא יצאו ללקוט אלא מקצת. בעניין לכיתת המן בשבת שלו בזמנו, דכתיב, יצאו מן העם לוקות, כאילו מן העם רק חלק, וכולם בכלל, כדי שלא לבייש את אלו שבאמת חטאו. תנו רבנן, מי שמתו נביאים האחרונים חגי, זכריה ומלאכי, נסתלקה רוח הקודש מישראל, ואף על פי כן היו משתמשים בבת קול. פעם אחת היו מסובים בעליית בית גוריה ביריחו, ונתנה עליהם בת קול מן השמיים. יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה, אלא שאין דורו זכאי לכך. יש בגמרות אחרות מופיע גרסה, מה שכתוב פה, מה שמופיע פה עם בסוגריים כמשה רבנו, כאן, אז זה משה, זה מופיע בעוד עוד גרסאות. בכל אופן, יש כאן אנחנו מדברים בדור אחרי סיום תקופת הנביאים, וככה מסופר פה שפעם היו חכמים יושבים שם ובת קול מכריזה שיש אחד פה שראוי שיהיה עליו השראת שכינה, אלא שאין דורו זכאי לכך. טוב, אז מי הוא זה? נתנו חכמים את נם בהילל הזקן. כאן אנחנו מדברים כמה מאות שנים אחרי סיום תקופת הנביאים האחרונים. חגי זוכר מלאכי הם אגב היו בתחילת בית שני. הילל היה חי 100 שנים לפני חורבן בית שני, 100 שנה. אז חורבן בית שני שעמד 420 שנה, אז אפשר לתארך את העניינים האלו. הם הנביאים האחרונים היו בתחילת בית שני, וכאן אנחנו קופצים עוד כמה מאות שנים קדימה לקראת סוף בית שני. וכשמת, כשהילל הזקן נפטר, אמרו עליו בהספד, אמרו, היי חסיד, היי ענב, תלמידו של עזרא. שוב, פעם אחת מסובין, וכאן זה עוד יותר מאוחר, אותו מעשה, אותו סוג מעשה, והם היו מסובים בעלייה ביבנה, ונתנו עליהם בת קול מן שמיים, יש כאן אחד שרואי שתשרה עליו שכינה, אלא שאין דורו זכאי לכך. נתנו חכמים את עיניהם בשמואל הקטן, וכשמת אמרו עליו, היי חסיד, היי ענב, תלמידו של הלל. אף הוא אמר בשעת מיטתו. עכשיו רש"י פה אומר אף הוא הוכיח סופו ששלטה עליו שכינה שנתנבא בשעת מיטתו. אז אנחנו נראה על שמואל הקטן שהוא עצמו אמר בשעת מיטתו באופן נבואי, נבואת פורענות דווקא. שמעון וישמעאל, כוונה שמעון זה רבי שמעון בן גמליאל, ישמעאל זה רבי יהושע, רבי ישמעאל כהן גדול, לחרבה הם ימותו על מיטת הרוגי מלכות בחרב, וחברוי לקטלה. חברוי הקולגות, כולל הרש"י מציין רבי עקיבא ורבי חנניה בן תרדיון, לקטלה שר מיטות. רבי עקיבא במסריקות של ברזל, רבי חנניה בן רדיון בשריפה, כפי שמסופר בגמרות. מה עוד? אומר שמואל הקטן בשעת מיטתו, ושר אמה לביזה, וערכן סגיין הרבה צרות עתידן למתי, עתידים לבוא על עלמה. ועל יהודה בן בבא ביקשו לומר כן, אותו הספד שהזכרנו למעלה, אלא שנטרפה שעה שאין מספידים על הרוגי מלכות. גם רבי יהודה בן בבא אחד מהרוגי מלכות. יש קבוצה של תנאים שאנחנו קוראים להם עשרה הרוגי מלכות, אז הם פה, הם ביניהם. רש"י פה מסביר מה זה שאין מספידים על הרוגי מלכות. אז רש"י אומר, אלא שאין מספידים על הרוגי מלכות מפני יראת המלך מהרו לקוברן. תנו רבנן, אנחנו ממשיכים בענייני עיבור שנה. אין מעברים את השנה אלא אם כן ירצה נשיא. ומעשה ברב גמליאל שלח ליטול רשות אצל שלטון אחד שבסוריה. רש"י מסביר מה זה ליטור רשות מהשלטון שם, מהשלטון המולך. הלך לשם לדבר על עסקי ציבור. אז רבי גמליאל היה בדרכו לסוריה, שם ישב השלטונות, ושעה לבוא, ועיברו את השנה על מנת שירצה רבי גמליאל. אז הוא, נכון, הוא היה הנשיא, ו העיבור שנה תלוי בהחלטתו וברצונו. הוא פשוט לא היה. שאר החכמים עיברו את השנה אבל על תנאי, על מנת שירצה רבי גמליאל. כשבאו מנובי אמר רוצה אני, נמצא שנה מעוברת. גם אם אין נתינת הבעת רצון מראש, רואים שבכל אופן הסכמתו מועילה. גם אם, כפי שאמרנו, שמראש לא על פיו פעלו. תנו רבנן, אין מעברים את השנה אלא אם כן הייתה צריכה בפני הדרכים. אנחנו, פה יש רשימה של דברים, ולפני שאולי נתקדם, רק נזכיר מה שאמרנו בהקדמה הקצרה שנתנו לסוגיות האלו בשיעור הקודם, שלוח השנה הלבנה, 12 חודשים שאנחנו מכירים בשמם תשרי, חשוון, כסלו וכולי, הם חודשי 12 חודשי ירח. יש גם שנת החמה, מחזור החודשים על בסיס שנת החמה, גם מדובר נגיד, אנחנו רגילים לחשוב בעניין 12 חודשים לועזים, אבל בסך הכל מדובר ב-365 ימים שמהווים מחזור השמש. השנת הירח זה באופן כללי, אם ניקח שישה חודשים בני 29 ימים ועוד שישה חודשים בני 30 ימים, יצא שנה ממוצעת 354 ימים. יש הפרש בין שנת הירח לשנת החמה של 11 ימים. אם היינו מתקדמים נגיד אפילו 3 שנים, ייווצר פער ביניהם למעלה מ-30 יום. מה התוצאה? שניסן של שנת הירח ייפול חודש לפני האביב, שקשור לניסן של השמש. שנת השמש 365 ימים מכילה 4 עונות: החורף, האביב, סתיו והחורף. אז יש לנו 4 עונות: חורף, אביב, קיץ. דילגתי על זה מקודם, דילגתי קיץ וסתיו. חשוב שחג הפסח למשל יהיה, שאנחנו מציינים אותו וחוגגים אותו בט"ו ניסן. ניסן זה חודש של הירח, שאותו חודש ניסן של הירח ייפול בתקופת האביב. תקופת האביב זה נקבע על ידי מחזור השמש, כל תקופה 91.25 ימים. אז מה נעשה כשנוצר פער ביניהם, בין שנת הירח לשנת החמה? אז כפי שהדגמנו, אם ממשיכים בלי לטפל בזה במשך 3 שנים, יהיה פער של חודש. זה מזכיר לנו הצורך להוסיף חודש לחודש שאנחנו אומרים חודש אדר, עוד אדר, ובכך אנחנו מעריכים את שנת הירח, ובכך הוא גם יהיה תואם לשנת החמה. דהיינו, חודש ניסן למשל יידחה בזה שאנחנו מוסיפים עוד אדר, והוא יעבור בזמן הנכון, בזמן האביב, ולא באמצע החורף. יש עוד תופעות בטבע שרצוי נגיד, בלי להיכנס לאיזו גדר הלכתי בינתיים, אבל רצוי, בגלל שיקולים של הבאת קורבנות, רצוי שלקראת פסח בעלי חיים שונים יהיו מפותחים. אם הם מאוד קטנים, אוקיי, אז אני אומר אוקיי, כי בדיעבד או לאו דווקא בדיעבד, אלא אולי לא לסביעות רצון המביא קורבן, אם הם לא מפותחים אלא רק כמה זמן קצר אחרי לידתם או בקיעתם מהביצה, אם מדובר בעופות, אז הם יהיו, אם יבוא פסח והם עוד לא מפותחים, אז אדם היה יכול לעלות על הדעת אולי נדחה פסח קצת, ואז זה ייתן קצת יותר זמן לאותם בעלי חיים להתפתח. אבל כאן באה הפסוחה בתוך הברייתא, תנו רבנן, אין מעבירים את השנה לא מפני הגדיים. אנחנו נגיד מתקרבים לפסח ואנחנו צריכים להביא קורבן פסח, גדי למשל, גדי או כבש, ונגיד שאנחנו גם יודעים שזה גם קבוע בטבע שברא הקדוש ברוך הוא, שלידתם של אותם בעלי חיים, לידתם זה בסביבות חודש אדר. אבל אם יש מצב שבא נגיד החודש שבהם הם נולדים, ורואים שהם עדיין קטנים בבוא פסח, אנחנו אמרנו שהם נולדים בחודש אדר, אבל זה לא דבר שיש איזה יום מסוים בחודש אדר. זה שוב פעם, זה עניינים שקשורים לחוקי טבע שברא הקדוש ברוך הוא, ויכול להיות מצב שהם נולדים לקראת סוף חודש אדר, וכשיבוא פסח הם מאוד קטנים. אבל זה לא סיבה שנוסיף עוד אדר, ולא מפני התלעים, כדי אם תלעים הם הבהמות הקשרות לקורבן פסח. אז מה שיהיה, הם יהיו באמת קטנים כשיבוא פסח, הם יהיו קטנים והם קשרים לקורבן, בתנאי שעברו שבוע מיום לידתם, קשרים להביא אותם, ולא מפני הגוזלות שלו פירחו. זה תיאור של זה עופות שקשרות לקורבן, יש אישה יולדת למשל, ויש עוד אנשים שמביאים קורבן עופות, ואנשים ממתינים להביא הקורבנות האלו בשעת עלייתם לרגל, אחרת יש תירחה לבוא באמצע השנה סתם ככה להביא קורבן אחד. אז אנשים ממתינים לעליית הרגל להביא את הקורבנות שלהם. מה נעשה עם העופות? הם עוד לא פירחו, הם קטנים, לא מעופפים עדיין. לא משנה, זה לא סיבה לדחות חג הפסח, לדחות חודש ניסן על ידי תוספת אדר. אבל עושים אותן סעד לשנה. השיקולים שמנינו עכשיו הם בפני עצמם אינם סיבה להוסיף אדר, אבל אם יש עוד סיבה, יש סיבות לגיטימיות שבגללם מוסיפים עוד חודש, אפשר להוסיף גם את השיקולים האלו, ואנחנו נסביר את זה גם בהמשך הברייתא. אבל לפני שנתקדם לשם, נסתכל יחד ברש"י. אבל עושין אותן סעד, סייג וסמך לדבריהם, לעביר את השנה. אם צריכה לעביר מפני אחד מן הדברים שמעברים עליהן, כפי שאמרנו, יש שיקולים שהם נגיד מחייבים תוספת חודש, אז יש רשימה של דברים כאלו. אז אנחנו רואים פה, אם צריכה לעביר מפני אחד מן הדברים שמעברים עליהם, כגון על האביב ועל פירות האילן. האביב הוא מה שאמרנו מקודם בדוגמה, שאם לא נטפל בעניין, פסח יצא לפני תקופת האביב. אז כדי שפסח יהיה פסח, דהיינו ניסן של הירח, יהיה בתוך תקופת החמה של תקופת עונת האביב, תקופת אביב, אז בגלל זה כן צריכים להוסיף אדר. אנחנו רוצים פסח באמצע החורף. ועל פירות אילן, זה עניין של בישול הפירות על האילן. אם הם עושים חשבון שבבוא חג השבועות רואים שהפירות הם לא ראויים עדיין בגלל שהם עוד לא התפתחו, וחג השבועות זה הזמן, זה בתורה נקראת וביום הביקורים, ביום הביקורים, אם הפירות לא יהיו ראויות להביאם עדיין, אז זה סיבה לדחות חודש סיוון שבו יוצא חג השבועות. איך נדחה את זה? על ידי תוספת אדר. צריכים להמתין עוד זמן, עוד חודש, עד ש חודש נוסף, עד ש שבועות יבוא, בניגוד למצב לפני תוספת אותו אדר. ואמרינו לכמן, על שתיים מהן מעברים, ועל אחד מהן אין מעברים. אמרנו, ציינו כאן שתי דוגמאות, יש עוד שיקולים, גם סוכות, שהוא יופיע בתקופת הסתיו, ולא באמצע הקיץ. אז יש רשימה של דברים שכן מצדיקים עיבור שנה, ואנחנו אומרים שצריכים מהרשימה שתי סיבות, ולא סיבה אחת. אבל אם יש רק סיבה אחת, הללו גדיים, תלים גוזלות, נעשו סעד ומצטרפים לאחד מהן ומעברים. אז אפשר להצדיק עיבור שנה על ידי אחד מהדוגמאות הרסמיות, ובצירוף השיקולים האלו שגדלים גדיים, טרעים וגוזלות, אז זה גם כאילו אני מסתמך על שתי סיבות עיקריות לעיבור השנה. אנחנו נמשיך בגמרא. אמרנו ש אני צריך לעצור פה ולהתנצל. שמתי לב שדילגתי כמה שורות, וזה קורה לא הרבה אצלנו במפת התלמוד, אבל טעויות הם חלק מהעניין. אז ברשותכם, אנחנו נחזור ארבע חמש שורות לברייתא הקודמת. תנו רבנן, אין מעברים את השנה אלא אם כן הייתה צריכה מפני הדרכים ומפני הגשרים. זה די קשור למה שהזכרנו מקודם, שיש תקופת חורף, ומה שמאפיין תקופת החורף בארץ ישראל כמובן עונת הגשמים. ואם בתקופת החורף, אנחנו יודעים בתקופת החורף הדרכים מתקלקלים, הם נהיו בוציים וקשה מאוד לדרוך עליהם, גם גשרים מתקלקלים, כל הדברים האלו הם ימנעו מעולי הרגלים להגיע בזמנם לירושלים. הם באים ממרחקים, אז אם המצב כעת שניסן מתקרב, ניסן החודש שבו חוגגים את הפסח, שעולים לרגל, ניסן מתקרב, ושמים לב שעדיין אנחנו בעונת הגשמים, עונת החורף. אז אם זה המצב, יש סיבה להוסיף חודש, וזה ייתן זמן לדרכים להתייבש, לתיקון הגשרים. מה עוד? ומפני תנועי פסחים, התנועים שבו היו צולים את הפסח, ותנועים שנעשו מחרס, וכל אחד יוצר תנור כזה, צריך מספיק זמן שהם יתייבשו. החרס כמובן ביצירתו הוא לח, צריך זמן להתייבש בשמש, ואם זה באמצע החורף הייבוש הוא לא כל כך מציאותי. אז אם זה שיקול שבו נדחה הגעת פסח בגלל התנורים ומפני גלויות ישראל שנעקו ממקומן ועדיין לא הגיעו, אלו הם רשימה של סיבות שמפניהם אפשר להצדיק תוספת חודש לשנה, עיבור שנה. אבל לא מפני השלג ולא מפני הצינה. שלג וצינה הם אינם תופעות שעוצרים אנשים מלבוא. הם יבואו גם בשלג וגם עם המזג אוויר הוא די קריר. אז לכן אין לא סיבה להוסיף חודש, ולא מפני גלויות ישראל שלא עקו ממקומן, אנשים שלא תוכלו אפילו להתחיל את המסע לירושלים, אנחנו לא מתחשבים בהם כדי להוסיף חודש לשנה. יש רש"י, ומפני גלויות ישראל בני הגולה הרחוקים ונשמע לבית דין שנעקרו ממקומן לעלות לרגל לעשות בישראל ועדיין לא הגיעו, שאם לא יעברו לא יגיעו לעבור בפסח. אז כפי שאמרנו, יש הבדל בין אלו שנעקרו ממקומן ואלו שעוד לא בכלל נעקרו ממקומן. עם הקבוצה השנייה אנחנו לא נוסיף חודש. תנור הבלן, וזה קראנו מקודם, נקרא את זה שם רצף, תנור הבלן, אין מעברים את השנה, לא מפני הגדיים ולא מפני הטלאים ולא מפני הגוזלות שלא פירחו, אבל עושים אותן סעד לשנה. כיצד? רבי ינאי אומר, משום רבי שמעון, רבי שמעון מליל, מהודעין אנחנו לכון, כאן זה קטע עם ארמית כבדה, אנחנו גם יש סימון חדש, צורת בית, ובמבנה אנחנו מציינים עד עמוד ב' סדרה של הודעות שנשלחו מבית הנשיא. אז אמרו משמו של רבן שמעון בן גמליאל, מהודעין, לא להודיע, מהודעה נחנה לכון, אנחנו מודיעים לכם, דגוזליה רכיחין ואימריה דעדקין, הגוזלות, העופות הם רכים, הם קטנים, הכבשים, אימריה, הכבשים הם דקים, וזימנה דאביבה לא מתה. וכאן יש הבדל, כפי שאנחנו למדנו בשורות האחרונות, שעניין של חוסר פיתוח בעלי חיים זה כשלעצמו אינו סיבה להוסיף חודש. אבל גם פה הוא מזכיר וזימנה דאביבה לא מתה. אנחנו כעת, אומר רבן שמעון בן גמליאל, אנחנו כעת מבחינת לוח השנה לפי הירח אנחנו כבר מגיעים נגיד לחודש אדר, ולפי התנאים התקופתיים העונתיים לא נראה אביב באופק. זה זימנה דאביבה, הזמן של אביב, שזה עניין של מחזור השמש, זה קביעת עונות, זה עוד לא הגיע, זה זימנה דאביבה לא מתה, וזה אחד מהסיבות שמצדיקות תוספת חודש לשנה. אבל הוא רק אחד בשורה הזאת, דיברנו על בעלי חיים שלא התפתחו, ומזכים פה עניין של האביב לא הגיע, זה רק אחד, ואנחנו אמרנו מקודם שצריכים שתי סיבות, לא רק אחד. ובכל זאת, ושפו את מילתא באנפאי, וזה שפו את כמובן מילן שפיר, דבר נראה טוב בעיניי, וההחלטה הזאת, ואוסיף את על שעת הדע תלתין יומין. ועקב התנאים האלו, שמה? אביב לא הגיע, לא נראה באופק, עדיין אנחנו כעת בחודש, לקראת חודש אדר, בתחילת חודש אדר, וזה עדיין נראה באמצע החורף, המון גשם וקריב, ואביב לא נראה בכלל באופק, וגם יכול, אפשר לזהות את זה ברמת התפתחות על עצים, ויש עוד דרכים לזהות את הדברים האלו, אם אני לא טועה נראה את זה בדפים הבאים. אז זה אחד מהשיקולים שאביב לא בא, וגם חוסר התפתחות של הבעלי חיים, ועם כל השיקולים האלו נראה להוסיף חודש, להוסיף 30 יום. אגב, הסיבה שהבאנו את הסיפור הזה עם רבי שמעון גמליאל זה לתאר את הדין שנאמר מיד לפני כן, שאי התפתחות של בעלי חיים אינו סיבה בפני עצמה, אבל עושים אותה סעד, אמרנו, אם אפשר לצרף את השיקול הזה לשיקול אמיתי, עניין של תיאום עם תקופת האביב לחג הפסח. אז ככה הוא עשה. מיטיבי, כאן מקשים על מה שאמרנו שהתוספת היא של 30 יום, כמה עיבור השנה? 30 יום, רבן שמעון אומר חודש, ואנחנו מדגישים רבן שמעון, זה הסיבה ששמו מקווקף פה, וגם לפני שלוש שורות, גם כן שמו מקווקף, למעלה הוא אמר שאוספנו 30 יום, ופה הוא אומר חודש. חודש זה 29 ימים. אז איך ניישב את דעתו של רב שמעון גמליאל? אמר רב פאפה, רצו חודש, רצו 30 יום. זה לא דבר שקבוע זה או זה, אלא מה שהם מחליטים. אם זה חודש, זה 29 ימים מוסיפים, או 30. תשימו לב, יש לנו גם חץ מול השורה השנייה לפני הסוף. הדובר במקור, רבן שמעון גמליאל, והוא אומר בין היתר, ושפו את מילתא באנפאי, בעיניי. הוא לא מזכיר איזו קולגות או עוד רבנים יחד איתו, הוא אומר רק בעיניי. גם נציין רק בתור הקדמה להמשך הגמרא, שרבן שמעון גמליאל, כפי שהוא מתואר במסכת בבא מציעא דף פ"ה, היה ענב ידוע, ענב גדול, צדיק, ענב. דווקא אבא שלו, רבן גמליאל, ידוע היה כאיש תקיף. בכמה גמרות רואים איך שהוא נגיד בלי מילים, מילות יתר בעניין פעולתם של צדיקי עולם, רק שהוא ניצח או דחה את רבי יהושע, וידוע ומפורסם מהגמרות שזה הביא להדחתו של רבן גמליאל. אז אפשר להגדיר אותו כאיש תקיף בלשון הגמרא פה, בניגוד לבנו שהיה מתואר כענב. אבל זה רק ההתחלה. תחזי מה יגבן, כאן אנחנו מציינים שזה ניסיון, כוונה כל מה שאנחנו נאמר בשורה, כמעט עד אמצע עמוד ב', הגמרא תדחה או תנסה או תציע דחייה לכל מה שאנחנו עומדים לומר עכשיו. בכל אופן, הגמרא אומרת, בואו וראה מהי איכא בין, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', תקיפי קדמי לינבטני פטרי. שמתם לב, הזכרנו את הסימון ניסיון, זה ניסיון ארוך, ואנחנו גם הזכרנו את השמות העיקריים. בואו נראה את ההבדל בין הדור הקודם, תקיפי קדמי, הכוונה לרבן גמליאל. רש"י אומר למעלה שהיה נוהג שררה וזורק מורה בתלמידים, בגרסות אחרים רואים זורק מרה, אבל זה אותו רעיון, היה מתנהג בשררה או בכוח בתלמידים, ורש"י מציין את הגמרות. ואנחנו נמשיך ברש"י, והוא פשוט ישמש לנו כהקדמה למה שנראה עכשיו בגמרה. אז רש"י ממשיך לומר שרואים את ההנהגה שלו, של רבן גמליאל, כדאשכחן, כשנמצא בבחורות ובברכות ובראש השנה, תצערי לרבי יהושע. ואמרנו מקודם שזה גם הביא לידי הדחתו של רבן גמליאל. ואפילו הכי קטן יבי אצל רבן גמליאל, שלא, זה קטע שלא ראינו עדיין, זה יופיע בהמשך הגמרא, ו יש לנו גם חיצים בתוך הגמרא שאפשר לראות איפה זה מופיע. ומה כתוב אצלו? ושפרה מילתא באנפי ובאנפי חבריי. הוא לא אומר אני החלטתי, זה החלטה שלי, אלא החלטה שלי יחד עם הקולגות, יחד עם החברים. וזה בא מפיו של אדם תקיף. ורבן שמעון ברי דהווה מאינבטונן אינבטני בתרי, מהענבים האחרונים, כי דאמרינה בסוחרת פועלים, פרק שביעי של מסכת במציאה. והנה הוא שתיארנו אותו כאנבטן, לא אמר באנפי חברי, הוא לא הזכיר חברים, כאילו ההחלטה זה כולו שלי. זה פחות ביטוי ענבה מזה של אביו התקיף, שכן שיתף את חבריו יחד איתו. אז כל זה נראה עכשיו. כבר ראינו את התיאור של רבן שמעון בן גמליאל, שהוא אמר באנפי בלבד, הוא לא הזכיר חבריו. דתניא, מעשה ברבן גמליאל שהיושב אגב מעלה בהר הבית, והיה יוחנן סופר על אז עומד לפניו, ושלוש איגרות חתוכות לפניו מונחות. שלוש איגרות שהיו כותבים על אולי על קלף, אבל מה, או אולי סוג של אבן, לכן יש הביטוי חתוכות. הוא הכין שלוש איגרות. אנחנו כעת רואים קטע בסוגריים, וגם הם ממוספרים, יש לנו פס כפול שמציג כל אחד מהאיגרות, אחד תול איגרות אחדה ושתיים. מה שיעניין אותנו זה מספר שלוש, שבו התיאור של רבן גמליאל בהקשר שלנו. אז אם נדלג רק לדקה, ותול איגרות אחדה, אנחנו ממשיכים את הגמרא אחרי הסוגריים. וכתוב לאחנה בני גלוותה בבבל, ואחנה במדי את בני הגלות של בבבל, גלות מדי, ולשאר כל גלוותה דישראל, וגם שאר כל הגליות, שלומכון יסגר העלם, מהודיין אנחנו לכון, דגוזלי הרכיחין, ואימראי דעדכן, וזימנה דביב ולומטה, אותם שיקולים שראינו אצל בנועת רב שום מגניר בעמוד הקודם, כל אלו, וזימנה דביב ולומטה, ושפרה מילתא באנפי ובאנפי חבריי. אתם שמים לב להדגשות שלנו עם הפס המקווקו, זה ראינו אצל גם רב שמעון בן גמליאל, אבל הפרס המפוטר מגיש ובעל פי חבריי, והוסיף את הרשת הדע יום מטלטן. אבל מה שראים פה זה רבן גמליאל, שהוא היה ידוע כתקיף, הוא כן שיתף את החברים יחד איתו, בניגוד לבנו שדיבר בשם עצמו בלבד. נחזור לקטע שבסוגריים. אמר לו גמליאל, אמר לסופר, תולי גרחדה וכתוב לאחנה בני גלילה אילה, תכתוב לאחינו התושבים של גליל העליון, ולאחנה בני גלילה התתה, וגם התושבים של בני גליל התחתון, שלומכן יזגר לעולם, שיהיה עליכם שלום, עליכם לעולם שלום, שלום יסקה, יסקה הכוונה הרבה, מהודיין אנחנו לכון דזמן ביעורה מטה. זמן ביעור קשור לדיני הפרשות תרומות ומעשרות, יש מעשר ראשון, מעשר שני, מעשר עני, והתורה קובעת שיש לבאר את אותם הפרשות שלא נתת עדיין אחרי שנה שלישית ואחרי שנה שישית. יש מצוות ביעור של ההפרשות. אז הזמן הביעור מטה, להפרושי מעשרה ממעטנה דזיתה. מעטן של זיתים זה מקום שהיו מקבצים את הזיתים להתחמם, הם היו מרימים אותם בערימות והם מתחממים לפני הדריכה ליצירת שמן זית. הגליל, זה האזור שהזכרנו פה, הוא מאופיין בריבוי זיתים, שם היו מייצרים שמן זית. אז היה ההודעה הזאת שהגענו לסוף, או זה או סוף שנה אחרי שנה שלוש, אחרי שנה שלישית או אחרי שנה שישית, ואם עדיין יש אצלכם הפרשות שלא הפרשתם, שלא נתתם, הגיע זמן הביעור. וכן אותו דבר פה, אבל בדרום ארץ ישראל, שם היה מקום של גדילת חיטה. ותול איגת החדה, אכתוב, לאחנה בני דרומה, שלומכן יסגר לעם, מעודי אנחנו לכון, זה זמן ביעור המטה, להפוש עם עשרה, מעומרי שיבליה, מעומרים של השיבלים של החיטה. ותול איגת החדה, אכתוב, לאחנה בני גלוותה, בבבל, ולאחנה דברמדי, ולשאר כל גלוות ישראל, שלומכן יסגר לעם, מודה אנחנו לכון דגוזלי הרכיחן ואמראיה דאדקין וזימנה דאביבה לומטה ושפרה מילטה באנפאי ובאנפא חבריי והוסיף את הרשת הדע יומין טלטין. יש לציין שלאלו שהיו תושבי ארץ ישראל לא היה צורך לשליחת איגרת להודיע, כי הם היו קרובים לירושלים, אז מפה לאוזן הם כבר היו יודעים על תוספת החודש. אבל אלו שהיו גרים רחוקים מארץ ישראל, היה צורך לשליחת איגרת להודיע להם על תוספת חודש. ושוב פעם, מה כאן העניין? יש גם חץ פה לקראת סוף הברייתא, מקשים את זה לחץ בעמוד א', שם רבן שמעון בן גמליאל שהאן ותן לא הזכיר חבריו יחד איתו בהחלטה, וכאן רבן גמליאל, אבי שהיה ידוע כאיש תקיף, כן משתף את חבריו. זה מה שרצתה הגמרא לומר, תראה את ההבדל בין מי שמכונה תקיף מדורות הקודמים לאלו שמכונים אן ותנים בדורות המאוחרים יותר. בכל אופן, הגמרא פה אומרת, זה לא מוכרח. דילמה בתר דעברוהו. זה שרבן גמליאל מצטייר כאן ותן, בזה שמזכיר את גם חבריו, יכול להיות שזה היה אחרי ש העבירו אותו, שהדיחו אותו מנשיאותו. אחרי מאורע מזעזע כזה, אז הוא נהיה ענוותן. אבל בעצם לפני כן הוא לא בהכרח היה מזכיר גם חבריו. ובתוספות, תוספות השלישי, בתר דעברו, פירוש, זה אחרי הדחתו, והיה לו חבר, רבי אלעזר בן עזריה, שהנשיא עימו. הוא לא שימש כנשיא בלעדי. אחרי הדחתו, נכון, החזירו אותו, אבל בו בזמן היה עוד אחד, רבי אלעזר בן עזריה, ששימש גם כן כנשיא. לכך אמר באנפי חברה, זה לא מטעם ענווה, אלא מטעם זה שכפי שאמרנו מקודם, שעיבור שנה תלוי ברצון הנשיא. אם יש שני נשיאים, אז צריכים דעתם של שניהם, ולכן הוא אמר באנפי חבריי. לפני שנתקדם, יש לנו נושא הלכות עיבור שנה, וכאן יופיע המקורות לכל מה שניסינו להסביר בעל פה על השיקולים העיקריים, הסיבות האמיתיות לתוספת חודש לשנה. אז אנחנו כאן בנושא כתבנו הלכות עיבור שנה, מה גורם לעבר על שלוש ארצות שלא הגיע שם אביב. שלוש ארצות, כוונה ארץ ישראל מחולקת לשלושה אזורים, זה השלוש ארצות של ארץ ישראל, שלושה אזורים בתוך ארץ ישראל. יש הצפון גליל, יש הדרום, או קוראים לזה דרום או יהודה, אנחנו נראה את השימוש בשם יהודה, יש עבר הירדן. אין מעברים אלא ביהודה, אין מעברים אלא ביום, שעות היום, אין מעברים בשני בצורת. אנחנו נתקדם בגמרא, תנו רבנן, על שלושה דברים מעברים את השנה: על האביב, תקופת אביב הוא גורם לבישול התבואה שיהיה מוכן התבואה, ועל פירות האילן, אם רואים שהפירות מתעכבים מלהתבשל ומתקרב, ולפי החישובים שלו, לא שאנחנו בפועל נמצאים קרוב לחג השבועות, אבל רואים מהמצב הפירות על העצים שכשיגיע חג השבועות הם עוד לא יהיו מוכנים. אז זה השיקול של פירות האילן. בחג השבועות זה זמן הבאת ביקורים, והפירות לא מוכנים לאכילה, אז אי אפשר להביא אותם כביקורים. אז כאן יש שיקול להוסיף חודש, לדחות הגעת חודש סיוון, זמן חג השבועות, ובכך הפירות כן יהיו מבושלים. ועל התקופה, הזכרנו את זה גם כן, תקופת התקופה, כוונה תקופת הסתיו, שרק בו אמור לצאת חג הסוכות. אם רואים לפי החשבונות שמתקרב חג הסוכות ועדיין נמצאים בעיצומו של תקופת הקיץ, תקופת הקיץ לא מתאימה לחג הסוכות, אז מוסיפים עוד חודש, אז זה דוחה תאריך של סוכות בעוד חודש, אז זה ייתן מספיק זמן שהקיץ יסתיים, יגמר, ורק אז יהיה חודש תשרי שבו חוגגים חג הסוכות. ליתר דיוק, הזכרנו אביב. הזכרנו פירות אילן. כשקראנו על אביב, הזכרנו בישול התבואה. כאן, התקופה, הסברנו בקשר לתקופת תשרי. תקופת תשרי, זה הסתיו, ודווקא בתקופת תשרי צריך להיות חג הסוכות. אם רואים שתקופת תשרי מאחרת לבוא, וחודש תשרי, אם לא נטפל בעניין, הוא ייפול, הוא יגיע שעדיין תקופת הקיץ עלינו. זה שיקול להוסיף חודש, לדחות את הגעת חודש תשרי לתוך תקופת סתיו, תקופת תשרי. יש גם תקופת אביב. אנחנו הסברנו את זה מקודם, שחג הפסח צריך להיות בתקופת אביב, דהיינו חודש ניסן של הירח צריך להיות בתקופת ניסן, תקופת האביב. אם רואים שניסן של הירח, חודש ניסן קרב ובא, ועדיין אנחנו באמצע תקופת טבת, שנקרא גם החורף, זה סיבה להוסיף חודש, כדי שחודש ניסן יהיה מתואם עם תקופת ניסן, תקופת האביב. אז מה שכתוב פה זה קצת יכול להיות להטעות אנשים, אבל האביב, על האביב כוונה לבישול התבואה. התקופה שהוא גם קשור לאביב, אבל זה קשור לתקופת אביב ביחס לחג הפסח, חודש ניסן, וגם תקופת תשרי שהוא קשור לחודש תשרי. אז על שניהם מעברים, ועל אחת מהן אומרת הגמרא אין מעברים. אני חושב שכדאי לנו ללמוד ביחד את הרש"י, והרש"י פה יהיה גם הקדמה לגמרא. ובזמן אנחנו קוראים פה השואה שהבא בגמרא שלא קראנו, ובזמן שאביב אחד מהם הכל שמחים, מה הכוונה? אז אנחנו נסתכל ברש"י, ובזמן שאביב אחד מן השניים שמתעברת שנה עליהן, מה זה אביב עוד פעם? עניין של בישול התבואה. שאם זה אחד משני הסיבות שהחליטו להאריך את השנה בתוספת הדר, במינים אחרות ראו שהתבואה עדיין לא בשאלה, הכל שמחים, אומר רש"י, שאין חוששים בדחיית הפסח, לא מפריע לאנשים אז שפסח יופיע בדיחוי, כאילו בעוד חודש נוסף. לפי, למה זה לא מפריע להם? לפי שאין התבואה ראויה. וכל זה סביב הנקודה שעוד לא הזכרנו, ולכן אנחנו מרוויחים בזה שלומדים את הרש"י ביחד. היכולת הלכתית להנות מתבואה תלוי בהקרבת קורבן העומר. מקריבים את העומר, זה קורבן שעורים שמביאים אותם בתת זיין ניסן, יום שני של חג הפסח. לפני הבאת העומר אנשים אסור להנות מהתבואה שצמחה במשך החורף. זה נקרא איסור חדש. מה יכול, נגיד, בוא נדבר בלשוננו, מה יכול לעצבן הציבור? מצב שיכול לעצבן את הציבור זה לראות תבואה בשלה מוכנה לאכילה פיזית, כוונה בהתפתחותו, אבל אסור בגלל שלא עוד לא הגיע ט"ז ניסן. אבל אם התבואה בכלל לא בשאלה ודוחים ט"ז ניסן בעוד חודש, אין סיבה שאנשים יתעצבנו או ירגישו באי-נחת שלא יכולים ליהנות מהתבואה, הרי הוא לא בשל עדיין. זה מה שרש"י מסביר פה, שאם השיקול של אביו, דהיינו אי בישול התבואה, הוא אחד מהשיקולים, אז הכל שמחים, כי מה, הם לא מפסידים בכך שדוחים את הפסח לפי שאין התבואה ראויה, ואין איסור חדש נערך עליהם, לשון אורך. אבל כשאביו ראוי לקצר, זאת אומרת, אנחנו רואים שאוטוטו התבואה מוכנה לאכילה, והשנה מתעברת על הפירות והתקופות, ובגלל שתי סיבות אחרות, או נוסף, שתי סיבות אחרות, הם מעריכים את השנה, זאת אומרת שמים עוד אדר, דוחים את הניסן ואת הקרבת העומר, עצבין, זה גורם להם עצמנות, שזמן איסור חדש נערך עליהם, שהם צריכים לסבול עוד תוספת זמן עד שיוכלו, שיהיו יכולים לאכול מהתבואה שכבר מוכנה. אז זה מה שהברייתא מלמדת, ואומנם בקיצור נמרץ. נחזור לגמרא, נקרא את השורה עוד פעם. ובזמן שאביו, אחד מהם, הוא אחד מהשיקולים להאריך את השנה בתוספת אדר, ובמילים אחרות התבואה פשוט לא בשאלה, הכל שמחים, אין להם סיבה לתעצבן, הרי בכל זאת לא יוכלו להנות מהתבואה בגלל המצב הפיזי שהיא לא ראויה עדיין, חוץ מהאיסור חדש. רבי שמעון בן גמליאל אומר על התקופה, היא באה לו על התקופה שמחים או על התקופה מעברין. הכוונה, רבי שמעון בן גמליאל במילים הסתומות שהוא אומר פה, אומר על התקופה, אנחנו יודעים שתקופה, העניין של יישוב, התקופה, עונות השנה, ליישב אותם עם חודשי הירח, הוא אחד מהשיקולים שהזכרנו למעלה. מה רוצה רבי שמעון בן גמליאל אומר באזכור שלו על התקופה? האם הכוונה שלו שאם התקופה הוא אחד מהשיקולים, אבל צריכים שתי סיבות, אם העניין של התקופה אחד מהם זה גורם להם שמחה, או הכוונה שרבי שמעון פשוט חולק על התנא קמא ואומר שאם תקופה היא שיקול, לא צריכים עוד שיקול יחד איתו. רש"י מעריך פה את ההסבר, מה הכוונה, מה הסיבה שכאילו בהווה מינה שמשום תקופה כשיקול זה יגרום לציבור שמחה. אז נקרא ביחד את הרש"י. היא באה לו על התקופה שמחין, שאם התקופה נופלת כתיקונה בתחילת תשרי והם מעברים השנה בשביל דברים אחרים ודוחין את החג, את חג הסוכות בתוך ימות החורף, אם בלי שום טיפול, החודש תשרי הוא מכוון לתקופת תשרי, ואז בגלל שתי סיבות אחרות הם בכל זאת דוחים את חג הסוכות על ידי תוספת אדר, הסוכות יבוא בחודש, חודש אחד יותר מאוחר לתוך החורף, נמצאו עוני רגלים מצטערים בגשמים, לפי שהעיתים הולכים אחר תקופת החמה. זה הסברנו כבר כמה וכמה פעמים, שהעיתים המאורעות, החגים, הם, סליחה, העיתים התקופות הם תלויים במחזור החמה. ולפי כך, כשהיא צריכה להביר על הפירות, על פירות האילן, וזה מצטרף עם אור, שיש צורך גם כן בגלל התקופה, דהיינו שאם לא נטפל בעניינים, סוכות יצא מתי? באמצע הקיץ, היו שמחים. האם זה כוונת רבין, כוונת הברייתא, כוונת רבן שמעון גמליאל, שאם התקופה היא כן סיבה, אז זה גורם להם שמחה, כי אחרת יש להם סיבה להתעצב. אבל דילמה, רש"י ממשיך על התקופה לחודה מאברין, ומפני שעיבורה מן התורה, אתה רב שמעון מפלג. מה הכוונה עיבורה מן התורה? התורה עצמה מזכירה שפסח הוא אמור לצאת באביב. ניסן נקרא חודש האביב, צריך להיות בחודש שתקופת החמה היא נקרא אביב. ועקב כך, מאחר שהתורה מזכירה את זה, זה סיבה מספקת להוסיף חודש, אם רואים שניסן מתקרב ועוד לא ועוד רחוק מתקופת אביב. בכל אופן, הגמרא משאירה את זה כתיקו. תנו רבנן, על שלושה ארצות מעברים את השנה. כשאנחנו מדברים על שהזכרנו מקודם אביב, וזה בישול החיטה או בישול הפירות, איפה? אז אנחנו לוקחים בחשבון אזורים שונים בארץ ישראל, וכמה אזורים יש בארץ ישראל? שלושה אזורים. אז אנחנו אומרים על שלושה ארצות מעברים את השנה, וזה לא, זה לא, זה לא דווקא שלושה, עוד נראה מה הכוונה פה. מעברין את השנה יהודה ועבר הירדן והגליל, אז שתיים מהן מעברין ועל אחד מהם אין מעברין. שאם רואים שבשתיים מתוך שלוש ארצות עוד לא בשל התבואה, או עוד לא בישלו הפירות, למרות שבאזור השלישי כן בישלו והתבשלו, על שתיים מעברין. ובזמן שיהודה אחת מהן, שביהודה עוד לא התבשלה ולכן מוסיפים חודש, הכל שמחים. שאין עומר בא אלא מיהודה. כדי לקיים מצווה מן המוחר, יש להביא את העומר, ושוב פעם העומר הוא הקורבן שמתיר את התבואה החדשה. ואם רואים שביהודה, זה אחד משני ארצות ולכן מעברים את השנה, סימן שיכולים לקיים מצוות הבאת העומר כמצווה מן המובחר, כפי שאמרנו שלכתחילה יש להביא את העומר מיהודה, ואם ביהודה התבואה עוד לא בשלה ולכן מעריכים את השנה, אז הם אומרים, יופי, אנחנו נוכל לקיים מצוות העומר מן המובחר. אחרת, אם למשל ביהודה התבואה בשלה ושתי הארצות הנוספות לא בשלה, הם כן היו דוחים את מוסיפים עוד חודש, ואז מה יהיה? כשיבוא ניסן, שתזי ניסן אמר זה התאריך להקרבת העומר, באזור יהודה כבר מזמן התבואה הייתה בשלה, ואז התבואה ביהודה כבר יבש, וזה ככה לא מביאים מתבואה יבשה את העומר. אז יביא את זה מאחד מהמקומות הנוספים המרוחקים יותר, זה נקרא מצווה שלא מן המובחר. ולכן אם יהודה הוא אחד משני האזורים שעקב כך, עקב אי בישול התבואה מאריכים את השנה, זה גורם להם שמחה. יש אריכות ברש"י, אולי כדאי לנו באמצע שורות הרחבות להסתכל ברש"י, ובזמן שיהודה אחד מן המאוחרות שהתבואה עוד לא בשלה ומתפס באיחור, הכל שמחים. אחד, לפי שאין אומר בא להיות מצווה מנוחה אלא מיהודה. הלכך, אם בישה ביהודה ויבואה בשביל השתיים, כאילו שתי הצעות הנוספות, כשמגיע זמן העומר כבר יבשו התבואות שביהודה, ואנו רך ומלא בעינן. התורה מגדירה את העומר עם הלשון קרמל, וזה רש"י הזכיר ארבע שעות קודם לכאן. אז אנחנו רוצים שהתבואה יהיה רך ומלא, וצריך, אם ביהודה זה כבר יתייבש, צריך להביאו משאר ארצות. ועוד, הרי ביקר יהודה, רואים ציבור שראוי להביא עומר, ובדין מעברין בשביל השתיים מאריכים עליהם זמן איסור חדש, מאחר שבארצות האחרות זה לא עוד לא בישל, וביהודה כן בישל, ואנשים חושבים, וואי, הלוואי, הנה זה בשל פה, היינו יכולים כבר להביא את העומר, אבל בעקב שתי ארצות הנוספות מוספים עוד חודש אדר, זה דוחה או מעריך את האיסור חדש, קשה להם הדבר. אבל בשלו ביקר יהודה או באחת מהשתיים, אין קשה להם. אף פי שרוי להביא מהשלישי, לפי שמצוותו להביא מיהודה. אמרנו מקודם שמצווה מן המובחר להביא מיהודה, אז זה יהיה שיקול שיגרום להם שיקול נגד, למרות שהתבואה באמת מוכנה באזור השלישי, אבל כך, אם ביהודה זה עוד לא מוכן, ויהודה ועוד ארץ, אז זה מאפשר להם להביא את העומר בצורת מצווה מן המובחר. אנחנו חוזרים לגמרא. אמרנו, ובסוף הברייתא, ובזמן שיהודה אחת מהם, הכל שמחים, שאין עומר בא אלא מיהודה, וזה כבר הסברנו באריכות. תנו רבנן, אין מעברים את השנים אלא ביהודה, כאילו בבית דין הקבוע ביהודה, ואם עיבורה בגליל מעוברת. העיד חנניה איש עונו, אם עיבורה בגליל אינה מעוברת. אז יש כאן מחלוקת בנושא החלטה לעבר שנה חוץ מיהודה, או ביתר דיוק בגליל. אמר ביהודה ברי לרבי שמעון בן פזי, מה איתה מדר חנניה איש עונו? למה הוא בדעתו שאי אפשר לעבר בגליל? אמר כה לשכנו תדרשו ואת השמה, כל דרישה שאתה דורש לא יהיו אלא בשכנו של מקום, דהיינו ירושלים, והוא ביהודה. תנו רבנן, אין מעברים את השנה אלא ביום, בשעות היום, ואם עיבורה בלילה אינה מעוברת, ואין מקדשין את החודש אלא ביום, ואם קידשוה בלילה אינו מקודש. אמר רבי אבא, מה יקרא? מאיזו פסוק לומדים את המרכזיות של שעות היום בעניינים האלו? הפסוק אומר, תיקעו בחודש שופר בכסל יום חגינו. איזו חג, כתוב פה בסוף הפסוק, בסוף הציטוט, חגינו. אז איזו חג שהחודש כוונה חידוש הלבנה, מתכסה בו, כאילו לא רואים אותו, יש חג, יש לנו סוכות, יש לנו פסח, שניהם הם דווקא באמצע החודש, הירח הוא במלואו. אז איזו חג שהחודש מתכסה בו? הווי אומר, זה ראש השנה, שגם זה תחילת החודש, הוא כתיב כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. זה המשך הפסוק. אז אנחנו מקשרים בין תחילת השנה, תחילת זה בעצם תחילת חודש, למשפט. מה הקשר? מה זה מלמד אותנו? מה המשפט ביום? אף קידוש החודש ביום. עכשיו, מאיפה לומדים שמשפט ביום? זה רש"י מביא את המקור לדבר הזה. אבל מאחר שמנקודת הנחה אנחנו יודעים שמשפט ביום, אז גם עניין של קידוש החודש ועיבור השנה הם דווקא נקבעים ביום. תנו רבנן, אין מעבירים את השנה, אנחנו ממשיכים לדף י' ב' בשני רעבון, בשנים של רעב. אז מה, 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 מה כאן קורה? אז הרש"י למעלה בתחילת הדף י' ב' אומר בשני רעבון, לפי שקלה התבואה, אין הרבה אוכל, אז התבואה שהיו אצלם במחסנים, מחסני תבואה, קלה, וצריכים לאכול מן החדש. ואז אם הם צריכים לאכול מן החדש ואתה בא ומוסיף עוד חודש אדר, זה ידחה את האפשרות שלהם להנות מהתבואה חדשה בעוד חודש. אז לכן אומרים שאין מעבירים את השנה בשנת רעבון. תניא, רבי אומר, ואיש בא מבעל של אישה ויבא לאיש האלוקים לחם ביקורים 20, לחם שעורים וכו'. הביטוי לחם ביקורים משמע שרק עכשיו הוא נהיה מוכן, ביקר עכשיו. וגם נשים לב, מדובר בשעורים. שעורה ביחס לחיטה, שעורה מתבשלת יותר מוקדם, יותר מהר, יותר מוקדם. ואין לך קלה בכל ארץ ישראל לבשל פירותיה יותר מבעל של אישה. זה המקום שמוזכר בפסוק. ואף על פי כן, למרות שמדובר פה במקום כזה שממהר לבשל פירותיה, לא בחרה אלא מין אחד. כי הפסוק מציין לחם שעורים, כנראה רק שעורים, לא תבואות אחרות. שמא תאמר חיטים, אולי הפסוק מתייחסת לבישול החיטה שזה מאוחר, מאוחר יותר, אז הוא כבר יש להם שעורים. תמוד לומר שעורים, לא, הפסוק מזכירה בפירוש שעורים, אז אין מקום, לחשוב שמדובר פה בלחם מחיטה. שמא תאמר לפני העומר, בסדר, לא נורא, הפסוק מתאר בישול השעורים לפני העומר, וזה הזמן לפני העומר, זה הזמן לשעורים להתבשל, להיות מוכנים. תלמוד לומר, תן לעם ויוכלו. אז כאן בפסוק שהזכרנו מדובר בתקופה שיכולים לאכול כבר את זה. אז מה זה במילים אחרות? אחר אומר היה. אז מה המצב פה? מה מתואר בפסוק? אנחנו מוצאים את עצמנו בפסוק אחרי אומר, זאת אומרת אחרי ט"ז ניסן, ובסך הכל יש רק שעורים. בשנים כתיקונם, שנים רגילות, זה כבר יש לא רק שעורים, יש גם חיטה. אמור מעטה, ראויה הייתה אותה שנה שתדבר. ברש"י שורה שנייה בקצרות, אמור מעטה, ראויה הייתה אותה שנה להתעבר, האביב, על האביב, אמרנו, אביב זה עניין של בישול התבואה, שכשהיא הניסן עדיין לא היה רוב אביב. תהה לאחר 16 בניסן, מה זאת אומרת לא היה רוב אביב? שחודש ניסן הגיע, זה מבחינת התקופה, מבחינת הבישול התבואה, זה כמעט ולא קרה. דהה לאחר 16 בניסן לא ביקרו אלא שעורים, ולא קרין הבא חודש אביב. חודש אביב זה זמן שכבר החיטה בשלה. אז מה זה מראה לנו? אז מראה לנו שמדובר פה בשנת בצורת, ותיאורית הברייתא אומרת שמאחר שהחיטה עוד לא הייתה ראויה וזה כבר הגיע, היא כבר הגיעה תזיין ניסן, היה ראוי לדחות את הכל בתוספת חודש. ומפני מה לא עברה אלישע, בפסוק לא הזכרנו, אבל האיש אלוקים שמוזכר למעלה בפסוק זה אלישע הנביא, אז למה הוא לא עיבר את השנה ששנת בצורת הייתה כפי שמובא במקרא, והיו הכל רצים לבית הגנות כפי שתיארנו מקודם, כל מה שהיו במחסנים כבר קלה, אז מה יאכלו? אז לכן הוא לא העריך האיסור חדש ולא עיבר את השנה, כדי שלפחות מהעשורים המעטים שהיו מזה יאכלו לאכול. עד כאן שיעורנו להיום.